הרב בני לאו.
פרק נ"ח ממשיך לעסוק בשאלת הרשעה שמסתובבת בעולם, שולטת בעולם. הפעם נראה שהפרק הולך אל רשעתם של השופטים שמדמים את עצמם לאלוהים. למנצח על תשחט לדוד מכתם, האומנם אלם, צדק תדברון, מישרים תשפטו בני אדם. נראה שכוונת המשורר לדבר אל מי שאומר אלם באלימות, אנחנו מדברים צדק, אנחנו שופטים במישרים, והוא אומר להם, אתם לא רואים, הידיים שלכם מלאות חמס, אתם בטן עושים רשע, אתם כמו דמות חמת נחש, כמו פטן חרש יאתם אוזן, אתם ממלאים את הארץ ברשעה. ואז מסיים המשורר, כמו הרבה הרבה שירים אחרים בתהילים, ואומר, ויומר אדם, אך פרי לצדיק, אך יש אלוהים שופטים בארץ. כאילו אין לי שום תוחלת יותר מעולם של בשר ודם, האלוהים הוא היחידי שיוכל להיות שופט בארץ. אני מיואש לגמרי משלטון העריצות של בני אדם. זהו תמציתו של מזמור נ"ח. אבל יש פה פסוק אחד, או חלק מפסוק, שבו אני רוצה לגעת קצת אחרת. בפסוק ד' אומר המשורר, זוהו רשעים מרחם, טעו מבטן דוברי חזב. וכשהוא אומר זוהו רשעים מרחם, או טעו מבטן דוברי כזב, שזה מקבילה, הוא בעצם טוען פה טענה. והטענה שלו אומרת שהרשעה שאני רואה על ידי בני אדם ששולטים בארץ, היא לא רשעה חיצונית להם, היא לא רשעה שהתלבשה עליהם, אלא היא תמונה בתוך תוכחם, בתוך ה-DNA שלהם, מן הרחם, מהבטן, כך הם רשעים מבטן. וזה כל כך חורה לשמוע את הדבר הזה, הרי מי מאיתנו לא גדל על התודעה הזאת של אין ילד רע, אלא יש מעשה רע של ילד טוב. אנחנו כל כך רגילים בעדינות לחנך את הילדים, להאמין בטוב ולהאמין בטוב. מילדותי הרכה אני זוכר את אמא שלי מקריאה לי את מרים ילן שטקליס, על אמא שאומרת דני שלי ילד רע, ודני כל כך כואב, והוא אומר אני לא אוהב כשהיא מדברת אליי כך, כי אינני ילד רע. אנחנו מאמינים בטוב, אבל יש כל כך הרבה מדרשים וכל כך הרבה כיוונים בתוך עולמם של חז"ל שיושבים על פסוקי תנ"ך, והנה כאן על הפסוק בפרק שלנו, שאומרים כן, יש רשעה מבטן. למשל, אתם זוכרים את המדרש על רבקה בהריונה, והתרוצצו הבנים בקרבה. אומר המדרש בבראשית רבה, שכשהייתה עוברת על בתי כנסיות, היה יעקב מבקש לצאת. כשהייתה עוברת על בתי עבודה זרה, היה עשיו מבקש לצאת. מה זה אומר? אומר המדרש בבראשית רבה, המקור של הפסוק שממנו הם לוקחים את הרעיון הזה, הוא פרק שלנו, נ"ח בתהילים, זורו רשעים מרחם. זאת אומרת, על פי הפסוק הזה משתמע שאין באמת חופש בחירה, לא לצדיק ולא לרשע. הרשעים לא בוחרים ברשעותם, אלא מוקדשים מבטן לרשעות, וכנגדם הצדיקים נבחרים מרחם לצדיקות. זה דבר כל כך מבהיל לחשוב שהתכונות מוטמעות מן הבטן, מן הרחם. יש כל מיני כיוונים לדבר הזה, ואולי הקיצוני ביותר זה באיגרת שכותב הרמב"ן, שכותב איגרת הקודש, ושם הוא מדבר על קדושת הזיווג שבין איש ואישה, ובתוך הדברים שלו הוא מדבר על האחריות של ההורים. הוא אומר, אתם ההורים עושים מעשה של תשמיש מיטה, אתם ביחד, אבל דעו לכם שהכוונות שלכם הם אלה שייצרו את איכותו של הוולד שנוצר ביניכם. ואני מצטט מפרק ה' באיגרת, ראו עד היכן כוח המצייר וההרהור בשעת התשמיש. אם אדם מחשב בדבר עבירה וכיעור, הנה הוולד מיוסד על יסוד רשע וכיעור, ועתיד להיות רשע. עליו נאמר זורו רשעים מרחם. אבל בהתחבר האדם לאשתו, ומחשבתו נדבקת בעליונים, הרי אותה מחשבה מושכת אור עליון למטה, והוא שורה על אותה טיפת זרע שהוא מתכוון עליה ומערער בה, ונמצאת אותה טיפה נקשרת לעולם באור בהיר. וזה הסוד של בטרם את צורך בבטן ידעתיך, פסוק בירמיהו, שהוקדש לנבואה מרחם, כי נקשר אור הבהיר בטיפת אותו צדיק בעת החיבור. איזה כיוון מבהיל. האיש והאישה מתחברים, וכוונתם יוצרת את איכות הילד, לטוב או לרשעה. אני לא הייתי מציע להתמודד עם המדרש הזה, או עם האיגרת הזאת, או עם אפילו עם הפסוק הזה, בכלים של פסיכולוגיה, ובוודאי לא בכלים של פיזיולוגיה, וגם לא בכלים אחרים. יש פה משהו שחותר מעבר לעולם של המושגים שלנו, מושגי המדע. יש פה משהו ששייך לעולם החינוך של אדם, שמבקשים מאיתנו ההורים, מבקשים מאיתנו כל בני אדם שעוסקים בחינוך, להיות זהירים, להבין שאנחנו משחקים פה בעיצוב דמותו של האדם. נדמה לי שזה העיקר פה. העיקר פה שאנחנו רוצים לעסוק באחריות. אומרים להורים, אתם מתחילים את גיל החינוך בחדר המיטות, שמה, בקודש הקודשים שלכם, בשפת הדיבור והמגע שביניכם, שמה נוצר כבר האופי של הילד. נכון, לילד הזה יש הרבה בחירות בחיים שלו, והילד הזה יהיה מהול בטוב ומהול ברע, אבל קחו אחריות ותאמינו שכשאתם מתחברים וכשאתם משוחחים וכשאתם מתייחדים, שמה ביניכם נוצר משהו הקסום הזה, האור הבהיר שנקשר בעולמו של הילד שנוצר ביניכם.